אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה איתנו היום לי צדוק, על הביצוע הטכני, שרון לרנר, וגם יובל אביבי פה.
שלום, מה יעשה לה? את נשמע מופתעת שאני פה.
אני שמחה שאתה פה.
אני גם שמח להיות פה איתך, ואני שמח שאת פה. אני נשמע שאת יותר אוהבת את 105.3 מאשר את 104.9.
באמת?
כן.
אין לי שום יחס לתדרים.
אין לך?
לא.
לי יש קצת, זה קטע של כאילו אובססיה.
למה, מה היחס שלך לתדרים?
אני יותר אוהבת 105.3.
אז אני יותר אוהבת את 104.9.
אה, לשם האיזון.
סתם, שיהיה כן. לא,
באמת, תמיד חייבת להיות לעומתית. אני גם, זה קטע קצת מוזר, אבל אני הולך להתוודות פה משהו הכי מביך.
טיפולוגי אתה יותר אוהב את 105.3?
לא, זה כמו שאני יותר אוהב את צד ימין מאשר את צד שמאל, בגוף שלי, כן? אני יותר אוהב להחזיק דברים ביד ימין מאשר ביד שמאל.
זה לא עניין של אהבה.
לא, זה לא רק בגלל שאני ימני בידיים, ימיני. זה, יש לי חיבה לצד ימין.
אוקיי, אתה אדם מעט מעט מוזר?
לא, זה לא, זה קשור לאיזה OCD כזה, שכאילו אנשים שאוהבים לקפוץ פעמיים על רגל אחת, על הרגל השנייה הם לא צריכים לקפוץ, זה זה.
רגע, אז נגיד ברדיו שלך באוטו, אם תשמע כאן תרבות, מה שאתה בוודאי עושה, אז התדר שתשתמש בו זה 105.3.
כן.
אני 104.9, לא ספק. כן, עכשיו
חלטתי. מזל ש88 לא עושים לנו את הבעיה הזאת, 88 זה 88. תגידי, נדבר קצת על ספרים? או שנמשיך לדבר על תדרים?
ולאהבה. אוקיי, על ספרים.
יש לי הרבה ניסיון בתדרים, אבל אנחנו נדבר על ספרים. נדבר היום עם שניים, יאיר אגמון ואוריה מבורך. הוא סופר ובמאי, היא סופרת, עורכת ומרצה ליהדות ופילוסופיה. ביחד הם ערכו ספר מונולוגים עם 40 גיבורים שהיו באמת. יש לנו כאלה עכשיו, בנסיבות האלה שאנחנו פה, יש לנו פה גיבורים וגיבורות אמיתיים. מונולוגים מ-24 שעות שהתחילו בשבעה באוקטובר. מונולוגים שמתבססים על רעיונות שהם עשו והפכו אותם לפרוזה תיעודית. אז אנחנו נדבר איתם על הגיבורים והגיבורות האלה, על גבורה ועל תיעוד ועל, ועל... בכלל, את יודעת, אני חושב על לעשות פרויקט כזה, זה נראה לי מטלה שאי אפשר לעמוד בה.
הם עמדו בה.
הם
לא רק זה,
אלא
יאיר אגמון כותב בהקדמה על הדיכאון שהוא היה בו.
נכון, שזה עזר לו.
זה עזר לו לצאת מהדיכאון.
זה מאוד מעניין לשמוע על הדברים האלה. נדבר גם על אומנות היום עם האומן יוסף קריספל, שהוא גם ראש המחלקה לאומנות בבצלאל. בעוד שבועיים האומן נחום טבת יקבל אוטו קורא מבצלאל, מחברת הזהב, אוטו קורא לאומנים מקומיים, כדי להוקיר ולהנציח את תרומתם לעולם האומנות ולעולם האקדמי של אומנות. זה אות שיוענק פעם בשנה. ספר. בגלל זה מה שכרוך, ספר, שיכלול גם יצירות של נחום טבת שטרם נראו. יוזם הפרויקט הזה הוא קריספל, ונדבר איתו על המחשבה הזאת, על אומנות ואומנים, והוקרה בחברה שלפעמים נדמה שמנסה מאוד, עושה מאמץ כביר,
נכון.
לא להוקיר דווקא את האומנים והאומנויות שלה,
נכון.
ובכלל מדעי הרוח וכולי, אבל נדבר איתו על כל זה, אבל נתחיל עם דיווח של דורית אסרף מזרחי, כאן אצלנו בכאן, על דברים שאמר הסופר דוד גרוסמן, היה לו יום הולדת.
נכון, 70, ברכות.
היה יום הולדת כבר די מזמן, אבל עכשיו
חגגו
לו באיזה אירוע, בסוף השבוע, והוא דיבר שם עם אילנה דיין, ושם הוא אמר דברים קשים למדי על מצב האומה. שזה הכי יום הולדת. איך לציין את יום הולדת שלך? נקונן על ישראל.
כן.
בסדר. אחד הדברים ש...
תשמע, אנחנו במצב. אנחנו במצב.
בסדר, אבל יום... תשמעי.
מה אתה רוצה שגרוסמן יעשה? שילך למועדון?
לא, אני רוצה לספר לך ש...
רדיו EPGB, לרקוד, שמו היפופ.
בערך 50% מהאוכלוסייה בחצי שנה שחלפה עוד מעט מה שהתחיל הדבר הנורא הזה, חגגה יום הולדת. ורוב האנשים שאני זכיתי לחגוג איתם יום הולדת בחצי שנה האחרונה, הרימו כוסית, היו עצובים, קצת צחקו, קצת פה, לא קוננו על מצב האומה ביום הולדת שלהם.
יכול להיות שגרוסמן הלך עם חברים לשתות בירה גם, וזה היה אירוע בצוותא.
נכון.
והוא דוד גרוסמן, אתה יודע.
בואי נגיד מה הוא אמר שם.
לא סתם אחד כמונו.
בסדר. בואי נגיד מה הוא אמר.
כן.
אחד הדברים שהרגשתי, הוא אומר שם, זה שאנחנו עומדים וצופים קצת משותקים באופן שבו ישראל שלנו, שהייתה ישראל הנועזת, היצירתית, המחדשת, איך היא הולכת ונספגת עכשיו בתוך הפצע הטרגי, בתוך דמות היהודי כעם לבדד ישכון. וזה אחד הדברים שעלולים לקרות. תסריט המציאות שכולנו חווים אותו עכשיו הוא קשה, הוא מייאש. גילינו על עצמנו דברים שלא רצינו לדעת. גילינו על הפרטנר או הנון פרטנר שלנו, דברים שלא רצינו לדעת. אבל איזו ברירה יש לנו? יהיה פיתוי להרבה מאוד אנשים לא להיות פה, לא לחיות על חוד הסכין, כי מי ירצה לגדל את ילדיו על חוד הסכין? ויש חשש גדול שמי שישארו פה בעיקר הם הפנאטים והגזענים והלאומניים, אותו הדבר בקרב הפלסטינים. מי שיכול לעזוב לא ירצה כל חייו לגדל את ילדיו למציאות של שנאה ואלימות וחרדה וצמצום בכל מובן שהוא. אלה שיוכלו להרשות לעצמם יעזבו, ואלו שלא יישארו כאן, כך שנשאר בעצם הקיצוניים שבשני המחנות, יהיו לזה השלכות כמובן.
עוד הוא אמר, יש דבר אחד טוב שלא פיללתי לו, וזה שמי שהובס מספיק פעם אחת, יש לו אפשרות להיות בסוג אחר של מגע עם המציאות, מאשר זה שתמיד ניצח או חשב שהוא המנצח, והתענג על האשליה הזאת של ההצלחה והניצחון, ובעצם נפל קורבן לאשליה. אני מאחל לנו שתהליך ההחלמה נראה אותו גם כהזדמנות להיות אנשים קצת אחרים, להיות אחרים באופן שאנחנו מתייחסים גם אל אויבינו, אפילו אליהם.
כן.
אני חייבת להגיד לך, אני לא כל כך אוהבת את האיום הזה, שאנחנו שומעים מדי פעם, לאורך השנים, על זה שאנשים יעזבו ועוזבים וזה. זה הרגע שבו אני, ישר נהיית מין פטריוטית כזאת, שבאמת אני לפעמים חושבת לעצמי, עוד שנייה אבא שלי קם מהקבר, בקטע טוב, מבסוט. או, הנה היא. יש אותה.
את יודעת, אנשים עוזבים. יש אנשים שעוזבים.
אנשים יכולים לעזוב, אבל זה מדינה דמוקרטית. האיום, האיום לא מוצא חן. אני לא אוהבת שמאיימים עליי, יובל.
זה סוג של אני מבטל את המנוי, כן?
בדיוק, בדיוק. אפשר, תשיגו לתעמוס שוקן רגע, בוא נשאר.
תשמע,
לגבי הדבר הזה שגרוסמן מדבר על המגע עם המציאות של התבוסה,
כן.
אני, כדבר טוב, אני לא יודעת מה טוב בזה, אני מבינה מה הוא מתכוון, כן, על ענווה וצניעות וזה, אבל אני לא כל כך אוהבת, מה שתמון פה זאת ההכרזה על תבוסה בעצם.
כן.
אני חושבת שאנחנו, מן סתם, אנחנו עדיין במלחמה, אנחנו קיבלנו מכה מאוד מאוד קשה, אבל לתאר את המצב שלנו כמצב של תבוסה בשלב הזה, כשאנחנו מלחמים, זה פשוט נשמע לי דבר נורא והיום. ואפילו הדברים שהוא אומר על היחס שלנו לאויבים שלנו נראים לי קצת משונים, כאילו אין פסיכולוגיה של עם, וכאילו העם הזה לא זכה במרכאות כפולות ומכופלות לראות את היחס של האויב שלו כלפיו, וכאילו המקום שאליו אנחנו אמורים לחזור, זה המקום שאנחנו, שהשמאל הישראלי נמצא בו, המצב הזה של היורים ובוכים, ככה זה נשמע. כי אולי זה המצב שממנו אולי אנחנו התעוררנו, התעוררנו אל מצב של יורים ולא בוכים. אולי יש אנשים שמתגעגעים קצת ליורים ובוכים.
לבוכים?
כן.
לחלק
של הבוכים. אז אתה מרגיש יותר מוסרי, אתה יותר בסדר גם כשאתה בוכה. אבל יכול להיות שגרוסמן מדבר על משאלות ליבו לגבי איך שהוא רוצה שנהיה. הניתוח שלי שונה מאוד מהניתוח של גרוסמן לגבי מצב הרוח של הישראלי ומצב האומה. מה, אני יכולה להגיד לך?
את כאילו, יודעת...
תבוסה. אני לא ממהרת להכריז על תבוסה. לא כדאי.
לא, אבל כאילו, נכון, הוא מכריז פה, תמון פה איזה מה שאת אומרת, אבל מה שאולי אפשר להגיד שהוא מתכוון, זה שלא טוב להיות מנצח כל הזמן, כי אז אתה נהיה גבל לב. אבל כבר הפסדנו...
שמעתי, אני הבנתי שהוא אומר את זה.
כבר הפסדנו, אבל כמה פעמים? הוא אומר מספיק פעם אחת, אנחנו, את יודעת, כבר, לא, זה לא שתמיד אני... הניצחונות שלנו היו כאלה של, של מין כזה הרקולס שהוא בלתי פגיע.
אני לא יכולה לראות, אני הייתי מוכנה לוותר על השבעה באוקטובר, גם הוא, אגב, ברור, אני לא מנסה להגיד שלא, כן, אבל...
לא, אבל הוא אומר...
תודה רבה על התבוסה הזאת.
אני לא חושב שאנשים שהובסו, פתאום הופכים להיות אנשים קצת יותר...
רכים ושוחרי שלום.
ומוסריים, או שהם מבינים פתאום את הצד השני.
לא חושבת, לא.
את יודעת, עמים שחוו את מה שאנחנו חווינו, הגיבו כפי שאנחנו הגבנו.
יפה, בדיוק כך. אנחנו מה שקרו, חזרנו. הם היו גיבורים, גיבורים כמו פעם, כמו בתנך, כמו בתשח. גיבורים מסוג גיבורים, ולצד העצב המר והכלימה הצורבת, לצד הפחד, המועקה והדממה, לצד החרדה הקיומית, היהודית, העמוקה, הם באים ומעניקים לנו את האפשרות לספר סיפור אחר. רבי נחמן הצדיק לימד אותנו שגם בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם ברגעים הכי נמוכים ושפלים ועצובים ועלובים, מסתתרת איזו אלוהות נשגבת, איזו אמת עמוקה. לאה גולדברג הצדיקה לימדה אותנו שגם בתוך התופת הבוערת, גם בשיאה של מלחמת העולם, מותר לחלום על ימים של סליחה ושל חסד. מותר לשמוח על כף רגל חשופה שפוסעת בשדה חיטה. ובצומת הלבבות שבין דבריו של רבי נחמן לשירה של לאה גולדברג, הספר הזה משתדל להתמקם. כך כותבים יאיר אגמון ואוריה מבורך בהקדמה לספר יום אחד באוקטובר, שבו 40 גיבורים, 40 סיפורים על היום האחד הזה, בשבעה באוקטובר, שאנחנו כולנו יודעים מה קרה שם. הספר הזה רואה אור בהוצאת מגיד, אוריה מבורך היא סופרת, מרצה ליהדות ופילוסופיה, ועורכת ראשית בהוצאת מגיד, ויאיר אגמון הוא סופר, ובמאי קולנוע יש לו גם טור בעיתון מקור ראשון. שלום אוריה מבורך.
שלום.
שלום יאיר אגמון.
שלום, איזה מרגש, קראת את זה? פגשתי.
תודה. אוריה, נתחיל איתך אולי, איך נולד הספר הזה? כי זה מוזר, 7 באוקטובר זה קרה, לא יודעת, היינו בשיתוק, רובנו. איך, וואו. מתי זה, איך זה קרה?
בדיוק, מהשיתוק הזה זה קרה. בעצם שבוע אחרי המלחמה, כשכולנו בהוצאת מגיד קורן, היינו פשוט בדיוק בשיתוק, זה בדיוק המילה. ראש המערכת שלנו, רובן ציגלר, בא עם רעיון לאסוף את סיפורי הגבורה שהתחילו כבר אז לצפצף. הוא אמר שהוא שם לב שזה מאוד מאוד מחבק לקרוא את הסיפורים האלה, והציע שנלך על זה, שנוציא ספר, וישר ידענו שזה צריך להיות יאיר אגמון.
למה יאיר אגמון? בוא נשמע, בוא נגיד את שבחו בפניו.
יאללה, בוא נגיד. כי יאיר הוא קודם כל בן אדם. אנחנו רצינו שהספר יהיה ספר על בני אדם, ויאיר הוא קודם כל בן אדם, במובן המאמן של המילה, והוא כותב מדהים ורגיש, והוא גם איש קולנוע של קולנוע תיעודי, ויש לו סוגה ספרותית שהוא כבר מפתח, שקוראים לה פרוזה תיעודית, שזה בדיוק מה שחיפשנו. חיפשנו לקחת את הסיפורים האמיתיים, ולתת להם טאץ' של פרוזה, אבל שזה יהיה תיעודי, שזה יהיה אמיתי. והאמת היא שכשפנינו ליאיר, אז לא ידענו בדיוק איך זה התבצע, ויאיר ישר בא והציע שזה יהיה מונולוגים, שזאת אומרת, יהיו רעיונות, כל הרעיונות התבצעו במיוחד לספר, כל הגיבורים הסכימו, ברוך השם, להתראיין אלינו,
כן.
אבל יאיר הציע שאנחנו לא נהיה נוכחים, המראיינים המדהימים שלנו לא יהיו נוכחים, אז זה יהיה באמת מונולוג בגוף ראשון, וכל מה שיאיר ואני עשינו זה בעצם לערוך את זה ולארגן את זה כסיפור.
לא חששתם כשהוצאתם את הספר בסופו של דבר, שזה מוקדם מדי, שעדיין שצריך לחכות קצת, אנחנו עדיין בתוך זה, הגיבורים עדיין, את יודעת, מדי יום נוצרים למרבה הצער בסיטואציה הזאת, גיבורים וגיבורות חדשים.
נכון, אז האמת שמההתחלה צמצמנו בעצם את כמות הגיבורים שיכולה להיכנס, כי אמרנו, אנחנו רוצים שזה יהיה על יום אחד באוקטובר, רק על ה-24 שעות האלה. גם אז, תוך יום וחצי, התחקירן שלנו הגיע ל-150-200 גיבורים, ואמרנו לו, תעצור, אנחנו פשוט נתחיל לעבוד עם מה שיש, וכמובן שיש עוד הרבה. אבל התחושה שלנו הייתה שעם ישראל ממש זקוק לחיבוק הזה. והאמת שהתלבטנו, כאילו אפשר גם, באמת אני ויאיר ככה, התלבטנו על זה, האם זה לא מוקדם מדי. ועכשיו כשהספר יצא, אני נדהמת לגלות כמה הוא נצרך. זה מאוד מפתיע אותי כל הזמן מחדש לראות את התגובות של האנשים, אפילו את הרמה שלה, איך שהספר אף, הוא כבר עזל פעמיים מהמלאי, והוא חוזר, והוא, כן, ממש תוך שבועיים, וזה מראה כמה אנשים באמת מחכים, והתגובות, אני, אם בכיתי כל יום כשכתבתי את הספר, אז היום אני גם בוכה כל יום, והפעם זה באמת דמעות של שמחה והתרגשות.
יאיר, אני רוצה לשאול אותך, אתה כתבת בהקדמה, אתה מתאר את הדיכאון שלך בעקבות השבעה באוקטובר, ואיך דווקא זה הוציא אותך מהדיכאון, שזה מוזר, כי אתה בעצם צללת לתוך סיפורים מאוד מאוד קשים. איך אתה מסביר את זה?
קודם כל, אוריאלו סיפרה שאני סירבתי להצעה שלה בהתחלה, כי הייתי בדיכאון, כן. ולא הייתי במצב, ובאמת הייתי בקריסה מאוד, כאילו, זה מצחיק לדבר על קריסה שלי כשבתים נחרבים ואנשים נחטפים, אבל גם בבית שלי בתל אביב, מצאתי את עצמי קורס נפשית ולא מתפקד כאבא, ואשתי הייתה בהיריון, והיה רגע משברי מאוד, וממש לא ראיתי את עצמי מתעסק ביצירה בכלל. גם קיבלתי כל מיני הצעות דוקומנטריות ללוות איזה קיבוץ, ופשוט לא הייתי במצב ואמרתי לא להכל, ואוריה הציקה לי, והיא אמרה בוא ננסה כן לעבוד על סיפור אחד ומשם נתחיל. בחרנו סיפור של מישהו שהציל אנשים מהנובה, קוראים לו אפק, ראיינו אותו, תמללנו את זה, ישבתי מול הטקסט, וזה היה לי טוב, זה היה לי בריא. אתם מדברים לבן אדם שבשבועיים הראשונים למלחמה, כל מה שעשיתי בגדול היה לרפרש את הטלגרם ולראות כל מה שאפשר. כאילו, את כל האל תעשה של מלחמה, בטח של טרור, אני עשיתי פנסיון מלא. והיה את הרגע הזה שלאט לאט, כבר נהייתי עסוק בספר, אז לאט לאט במקום למלא את הזמן שלי בסרטוני טלגרם, מילאתי אותו בסיפורי גבורה. עכשיו, צריך להגיד, הגבורה בספר היא לא גבורה מיליטנטית כזאת, יש שם דברים מאוד רגישים ועדינים ורגעים אנושיים של חמלה, שאני אישית הרבה יותר מתחבר אליהם כבן אדם שהוא לא מיליטנט, והרגשתי איך כל סיפור זה מדרגה עבורי, כאילו ממש, ממש כאילו מטקסט לטקסט, מסיפור לסיפור ומגיבור לגיבור ומגיבורה לגיבורה, כאילו הרגשתי שאני מקבל אוויר בחזרה, ואת המתנה הזאת שאני קיבלתי מהגיבורים הללו, אני מצטרף למה שאוריה אמרה, שיש עניין להוציא את זה עכשיו. גם ככה אנחנו בריפית על היום הזה, גם ככה אנחנו כל היום חוזרים, כל היום כאילו חיים את הטראומה מחדש. ויש משהו בספר הזה, ככה אני מרגיש, שהוא כאילו מאפשר להסתכל על היום המחריד הזה, אבל שהפוקוס יהיה על משהו טוב. ואז ברקע אתה רואה את הזוועה, זה לא ספר קל. זה לא ספר נעים, ספר קשה, כי קרה דבר קשה בעולם.
כן.
אבל אני מרגיש שהוא מאפשר איזושהי התבוננות בריאה יחסית על היום הנורא הזה.
תגיד יאיר, אמרת אני בן אדם שמסתכל על הדברים בצורה של חמלה ולא בצורה מיליטנטית, ואנחנו מכירים את היצירה שלך, גם את הספרות שלך, וגם את היצירה התיעודית שלך, ואת הטור שלך, ותמיד יש שם איזה קו כזה של חמלה, ובואו נראה את הטוב, ובואו נראה את הרך, ומול סיטואציות, אתה כותב הרבה פעמים על סיטואציות מאוד לא נעימות בחיים שלך, ואיך אתה מגיב אפילו בעצבים, ואז אתה חוזר הביתה ורואה את הסילבר ליינינג, את הקו
הזה,
את הילדים, את האהבה, את המצוקה של האחר. זה לא נשבר אצלך קצת הדבר הזה? לא אמרת לעצמך בחודשים האחרונים, יאללה, יש אנשים שלא צריך לראות אצלם את הטוב, יש סיטואציות שאני חוזר הביתה ואני אשבור עוד משהו, אני לא אלטף משהו.
ודאי זה נשבר, אני שמח את השואל. אני חושב שכל מי שאני התרסק בהרבה מובנים, בטח פוליטית, אבל גם במובן הזה של, נקרא לזה, הרקות כעמדה רוחנית, שאני כזה הולך זה, הולך איתה הרבה שנים, כן, אבל כאילו אני מרגיש על עצמי שאם אני לא אצמד לאמונה הזאת, כמו אנשים מאמינים. אז אני פעם גדלתי בחברה דתית, אז אני מבין מה זה אמונה. כלומר, מה זה מבין מה זה אמונה? אני לא מבין מה זה אמונה, לכן אני כבר לא דתי. אבל אני מבין מה זה האמונה כרגע תיאוטולוגי פנימי שאתה לא יכול בלעדיו. אז כן, אז אני מצמד לזה, אני חוזר לזה לאט לאט, ובספר, אתה יודע, מה הרגעים הכי מרגשים אותי בספר? שיש איזה שוטר אחד שמתעקש לשלם על שישיות מים באיזה תחנת דלק באמצע מלחמה, הוא כאילו מעביר למישהו בביט, באמצע קרבות. למה אני אוהב את הרגע הזה? כי זה רגע קטן של בני אדם בעולם, שזוכרים אחד את השני ושרואים אחד את השני, והיו הרבה כאלה, כאילו הארץ התמלאה ברגעים כאלה, וזה יכול להיות בן אדם שמעיף רימונים מגונית ורואה את האחר, וזה יכול להיות בן אדם שמביא לו חיבוק, כי הוא בהתקף חרדה.
איך זה את העבודה המשותפת, אוריה? זה לא קל ששני אנשים צריכים לכתוב ביחד או לערוך ביחד. בכל זאת, כל אחד יש לו את הדעה שלו, את העמדה שלו, את בדרך כלל הדבר שעושים ביחד.
וואי, האמת שאני באמת, אני מאוד מאוד סוליסטית, אני מאוד רגילה לעבוד לבד, ו... ממש לשמחתי אנחנו גילינו שאנחנו חושבים מאוד דומה בכל מה שקשור לכתיבה. יש לנו המון המון תארים אחרים בהשקפה, ואפילו בעדפות האסתטיות אנחנו נאבקנו המון זמן על התריכה של הספר, אבל הכתיבה הייתה לנו חוויה ממש 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 משותפת. אני מאוד מאוד הרגשתי ששנינו כאילו מאוד מאוד נרתמים פה להיות צינור, להיות צינור של... תראי, זה הרבה יותר קל כשאתה צינור. אני למשל בן אדם שיש לו אג'נדה, על כל דבר, כאילו, כמעט, ומה שאין לי אג'נדה, אני לא מדברת, כי לא מעניין אותי לדבר על דברים שהם לא, שהם לא עכשיו איזה ויכוח, איזה דיון, איזה משהו שיש בו עמדות, זה כאילו, בדרך כלל לא איפה שאני נמצאת.
כן.
ואני לא רגילה להיות צינור, פשוט להיפתח ורגע לפנות מקום לאנשים שכאילו, אני, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מנסה לפנות מקום לאנשים, אבל לא רגילה פשוט להעביר, להיות כאילו חוץ מהלידות שזכיתי ללדת, אולי זה הפעם היחידה. ופתאום פה המקום הזה מאוד מאוד, אני חושבת שהוא עשה לי ממש טוב, ממש, ובכלל, אני חייבת להגיד שיאיר, הרי מה קרה? אנחנו בעצם פנינו ליאיר וחשבנו שרק הוא יהיה הסופר של הספר, באיזשהו שלב, די מוקדם, בחודש הראשון הבנו שהחומר יותר מדי, פשוט יותר מדי חומר, וצריך עוד סופר, והוא הציע לי להצטרף, כי אני חושבת שהוא כאילו יאיר הרגיש שאנחנו חושבים דומה.
ואתם, אבל אתם מאוד מדוגדים בהמון דברים, אתם הפוכים בדעות שלכם הפוליטיות, באמונה הדתית שלכם, אתם, היה כעס, הפכתם שולחנות קצת או לא?
יאיר, אתה רוצה?
יאיר.
אני לא ידעתי כמה אנחנו שונים, כאילו, אני לא הכרתי אותה באמת, כאילו, והתחלנו לעבוד, ואנחנו מתמסרים לסיפורים, והחוויה היא מאוד מקצועית, כאילו, מקבלים טקסט, ועובדים עליו, ומאדקים אותו, ומשפרים אותו, ומדייקים אותו, ועושים עוד דראפט, ועוד דראפט, וזה וזה וזה. רק אחרי שיינו לעבוד, פתאום נזכרתי שהיא דוסה טליבן, כאילו, לא שמתי לב בכלל. אני חושב שיש בזה משהו באמת יפה. אני זוכר שהיה איזה רגע שגיליתי שהיא באמת ערכית, אני חולק עליה. בכל העניינים שנקרא לזה בינו לבינה. או צניעות, או אידיאולוגיה של צניעות. אנחנו ממש, אני ממש כאילו, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל זה מישהי שאם הייתי קורא את הספר הקודם שלה, אני מניח שלא הייתי רוצה לכתוב את הספר. אבל היה משהו בעבודה המשותפת שהתעלה מעל הכל, כאילו, והיא בן אדם מדהים, לא יודע אם קלטתם ברעיון עכשיו איזה בן אדם היא. וזה מתנה שלי שהיא כתבה את זה ביחד איתי. היא גם ניהלה, אני אספר לכם עוד משהו, היה איזה רגע, אני מגיע מדוקו, ובדוקו אתה לא מראה את החומרים למי שצילמת.
כן.
צילמת בן אדם, הכל טוב, יאללה, להתראות. פעם באה שאתה פוגש לי בפרמייר. כי אחרת מתחילות צרות. ואוריה התעקשה שכל אחד שיתראיין, יקבל את הטקסט לאישור. זה אקט הפקתי שהוא מבחינתי היה זוועה.
כן.
ואני התנגדתי בכל תוקף, והיא התעקשה והיא אמרה, אני עושה את זה בעצמי. בעצמי, אני מתקשרת וזה וזה, נפלו לנו הרבה סיפורים בדרך, היה לנו הרבה טאקלים, היה לנו הרבה עניינים, אבל זה דבר מדהים שקרה, כי בעצם אנחנו יכולים עכשיו להגיד בפה מלא שהסיפורים האלה באמת שלהם, הם חותמים עליהם, הם ראו אותם.
זה בלב שלם, לא הכאבתם לאף אחד פה בעצם,
בדיוק,
זה מה שקרה.
רגע, אבל למה פתאום דברים נפלו? הרי האנשים האלה התראינו, הם עברו את כל התהליך, הם ידעו לאן זה הולך, מה גרם לבן אדם בסוף הדרך להגיד, רגע, 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 בעצם אני לא רוצה?
הרוב מדובר פה בלא כל כך הרבה סיפורים שלמים נפלו, אבל הרבה, אבל כן, פסקאות ירדו, פסקאות גם התווספו. אני יכולה סתם להגיד שלמשל, דוגמה, אחת הגיבורות דיברה בצורה מאוד פתוחה על הזוגיות שלה, ואמרה דברים לא פשוטים, ואמרנו לה ברעיון, הרעיון אמר לה, כל מה שאת לא רוצה שייכנס, תגידי, את רוצה שזה לא ייכנס? היא אמרה, לא, 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 זה ידוע, אני אומרת על זה הרבה, ואחר כך בסיפור פתאום לקרוא את זה, אז היא ביקשה להוריד.
כן, זה אחרת, כשאתה פתאום רואה את זה.
נכון.
היו אנשים שאמרו לכם לא מלכתחילה? פניתם אליהם ואמרתם להם, תשמעו, עלה השם שלכם, היינו רוצים לספר את הסיפור שלכם, ואמרו, תודה רבה, לא?
כן, כן, היו כאלה. יש כאלה שרגשית לא היו מסוגלים, יש כאלה שטכנית לא היו מסוגלים. היה גם אחד שיאיר כל כך כל כך ניסה להתאמץ עליו, זה מישהו שכן התראיין ונתן חצי ראיון בעצם, והוא התראיין על אשתו, גיבורה באמת, כל כך רצינו להכניס את זה לספר, אבל הוא לא היה מסוגל, הוא פשוט עצר באמצע, ואחר כך יאיר ניסה שוב ושוב, כן לנסות לדובב אותו, זה לא הצליח, אז יש אנשים שגם זה מה שהיה להם קשה, ואנחנו מאוד מאוד מכבדים את זה, כמובן.
כן, וגם היו אנשים שהתחרטו, שאמרו, אני לא רוצה בעצם להיות בספר, אני לא מתאים לי.
כל התשומת לב הזאת, כאילו?
לא, או תשומת לב, או שהם לא אהבו איך שזה יצא. כאילו, לא התאים להם הסגנון הזה. היה לנו המון המון תהליכים, הרבה אנשים במקביל. וכאילו, בסוף, כאילו, אנחנו שמחים ממה שיצא. אנחנו שנינו מרגישים, מוריה וגם אני, שאפשר להוציא עוד שלושה ספרים כאלה.
יהיו עוד שלושה ספרים כאלה? יהיו המשכים?
אני לא יודע.
אנחנו לא יודעים, אבל אני כן יכולה להגיד שאנחנו מקבלים בקשות כאלה. זה, קודם כל, בא לי להגיד תודה לכל מי שקוראים וכותבים לנו. זה, באמת זכיתי, באמת, באמת זכינו, כאילו, את תחושה. אנשים אומרים לנו, מחכים לעוד, מחכים לסדרה. אגב, אני חושבת שזה אומר המון על, על, על עם ישראל כקוראים.
שמה?
מה גורם לך לרצות לקרוא ספר על אנשים גדולים, שכנראה המרחק ביניך, אני אומרת לעצמי, המרחק ביני לבינה מבחינת היכולות, כאילו, אני בטוח לא הייתי מצליחה להיות גיבורה בהקשרים האלה, אני יודעת. יאיר ואני היינו צוחקים על זה תוך כדי ש... אחרי הספר הזה בוא נוציא את הספר עלינו, שזה פחדני השבעה באוקטובר.
פחדנים, פחדנים שהיו באמת.
פחדנים שכן.
פחדנים שהיו באמת.
40 פחדנים, 40 סיפורים. ואת יכולה לבוא ולקרוא את זה, כאילו, בדרך כלל אנשים, אני אומרת, במדרגה האנושית היותר נמוכה שלנו, אנחנו מסתכלים על אנשים גדולים ואולי מקנאים, אולי לא מפרגנים, אולי מנסים, לא יודעת, אבל פה אנשים פשוט נכנסים לעמדה הזאת של ה... שלה לקבל אור ממישהו אחר, מהגדולה שלו. זה פשוט מרגש אותי, אני פשוט גאה בנו, אני גאה בעם הזה, באמת, זה מדהים.
יאיר אגמון, אוריה מבורך, יום אחד באוקטובר, 40 גיבורים, 40 סיפורים, יצא בהוצאת מגיד.
מגיד קורן.
תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה. תודה רבה.
ב-15 לרביעי, האומן נחום טבת יקבל אוטוקרה מבצלאל מחברת הזהב. אוטוקרה לאומנים מקומיים, המטרה היא להוקיר ולהנציח תרומתם לעולם האומנות ולעולם האקדמיה של האומנות, והאות הזה יוענק עכשיו פעם בשנה. ספר שהם יוציאו יכיל בתוכו גם יצירות של נחום טבת שטרם נראו. יוזם הפרויקט מחברת הזהב הוא יוסף קריספל, שהוא אומן וצייר, וגם ראש מהמחלקה לאומנות בבצלאל. שלום יוסף קריספל.
שלום, שלום.
מדוע בעצם החלטתם שיש זה אוטוקרה ראשון נגיד, ואפשר, יש מאוד מקובל לתת תערוכות, פרסים, אבל ספרים פחות. למה החלטתם לעשות את זה?
נכון, קודם כל תודה שאתם מארחים אותי בתוכנית שלכם. זה נכון, במשך שנים אני חיפשתי, אבל יחד עם כל הקהילה של בצלאל, בעצם דרך גם להוקיר, אבל גם הייתי אומר, לשמר את המסורת, את המסורת של החשיבה, את המסורת של העשייה, של אומנים שמשמעותיים לנו ומשמעותיים למחלקה לאומנות, וכל הדבר הזה שנקרא גידול אומנים, והוראת אומנות, וחינוך של אמנים צעירים. ותערוכה זה הדבר המתבקש, אבל היא ברת חלוף, זאת אומרת, יש לה איזה משך של זמן, וחיפשנו דרך לעשות את זה, ולא באמצעות איזה פלק שתולים על הקיר, וזה נשאר שם השם אנונימי ועלום, וחשבנו איך אפשר להנציח את הדבר הזה, לתת לו מקום גם, גם, גם בשטח, זאת אומרת, גם בזירה, גם בשדה, אבל גם במדרונות, וגם ב, לא יודע, בטעם ובתפיסה של הסטודנטים, זאת אומרת, שיראו מי האנשים שעשו את התרבות פה ועדיין עושים אותה, כן? וככה יזמנו את המחשבה להוציא ספר, אבל ספר, אנחנו אקדמיה, ואנחנו לא איזה מוסד פרטי שיכול לעשות כאלה דברים. והמחשבה, היות וחוץ מנחום שהוא אומן אדיר וחשוב ומשמעותי לנו מאוד, והבחירה בו היא, אתם יודעים, היא סימבולית, זאת אומרת, היא טובה, היא נכונה ומרגש להתחיל איתה. יש עוד הרבה אומנים כאלה, ומתוך זה עלתה המחשבה על סדרה של ספרים, שזה גם משהו שלא קיים בשדה, זאת אומרת, אין פה באופן מפליא או באופן לא מפליא, שום סדרה שמעמידה את ה... את גופי היצירה, ובכלל את הנוכחות של אומנים מקומיים שהם משמעותיים לנו מאוד.
אנחנו חיים במין חברה כזאת, שחוץ מעולם האומנות שמדבר עם עצמו, יש כמעט בשנים האחרונות בטח איזה מין בוז מוחלט לדבר הזה, גם של הממסד. לא, זה כמעט אויבים. אתם כמעט אויבים, אויבי העם. נכון? אתה מרגיש ככה או שאני ממציאה עכשיו?
ממש לא. אני לא יודע איפה המחשבה הזאת הגיעה, כי... לא, אני חושב שקודם כל יש פה, לצערי, יש פה דורות שלמים של ממשלות שלא שמות את הערך החשוב, המשמעותי של תרבות בראש סדר היום שלה, זאת אומרת, זה נכון גם לממשלות קודמות, אבל בשנים האחרונות, בוודאי, כאילו, במה שהממשלה שמה לנגד עיניה, ומה היא מקדמת, ואיזה תכנים, ואיזה אזורים של החברה. אני חושב שבמקום שבו לא שמים את הדבר הזה בראש סדר היום, ולא מדגישים את הצורך ואת המשמעות, ומקצים לזה גם תקציבים, אבל גם זאת אומרת נוכחות. מתי פעם אחרונה ראיתם בחדשות דיון שנע סביב תערוכה, תערוכה של אומן, זאת אומרת, זה דבר שכשאתה נוסע לכל מקום באירופה או באמריקה, אתה שומע את זה כסדר היום של החדשות, זה לא מגיע, אם זה מגיע, זה תמיד בשוליים, וזה אף פעם לא אומנות, זה בטח לא אומנות הפלסטית, זה תמיד אומנויות כאילו שהן יותר קומוניקטיביות, כמו נגיד מוזיקה או אוקיי, כאילו תיאטרון, דברים שאפשר להסביר אותם באמת יותר בקלות. אומנות, זה ברור שזה עסק מורכב, וזה לא משהו שאתה בא ומסביר אותו ללא תיווך, יש לו כל מיני דרגות, זאת אומרת, למופע הזה שנקרא אומנות, והתפקיד שלנו גם כן, לתווך אותו אולי, או להסביר אותו, או לתת לו מקום, אבל זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה בוואקום, אני חושב.
אחד הדברים שמאוד עניינו אותי, זה שאתם מדברים על האות הזה, אתם מדברים על תרומה לעולם האומנות, ולעולם האקדמיה של האומנות. וזה מאוד עניין אותי, העניין הזה של האומן כמורה, בעצם. כן, וחלק מהדבר שאתה מתעסק בו, וגם, אתה יודע, נחום טבת הוא מורה, מאוד ותיק בבצלל, אז יש דגש על הדבר הזה. למה? למה זה חשוב בכלל שהאומן יהיה גם מורה?
קודם כל זה חשוב, זאת אומרת, אולי צעד אחד אחורה, נגיד, בתור המחלקה, הבית ספר הכי ותיק בישראל, מאז 1906, זאת אומרת, זה מקום שהתעצבו בו כל התפיסות, זאת אומרת, של מה זה אומנות, גם מבחינה מחשבתית, גם מבחינה רעיונית, גם מבחינה מושגית, ובטח שמבחינות אסתטיות וכולי, זאת אומרת, כל צורת החשיבה של מה זה אומנות. ובתור מי שמנהל ומוביל את המחלקה הזאת בשנים האחרונות, חשוב לי מאוד השימור הזה של המסורות. זאת אומרת, בכלל אני חושב שבצלל יש איזה ערך עליון כזה, זאת אומרת, או איזשהו ערך גבוה מאוד מצד אחד שימור של מסורת, ומצד שני כאילו איזה קשר מאוד מאוד רדוק לקדמה, לטכנולוגיה, לזמן, זאת אומרת, לפעמי הזמן, לטעמי הזמן וכו'. עכשיו, בהוראת אומנות, אני אומר, לדור הצעיר, אני חושב שיש הרבה מאוד, את יודעת, ערכים, זאת אומרת, יש להם רגישויות שאין לנו, יש להם טעמים, מבטים וכו' וכו'. אני חושב שהחשיבות שלנו בתור מורים לאומנות, בתור אומנים, במחלקה מלמדים רק אומנים, אומנים מובילים, אומנים מובילים את התרבות בשדה, זה גם לשמר ידע, גם לשמר זיכרון, גם לשמר היסטוריה, גם לשמר רצפים. אנחנו לימד במחלקה מ-1980, ופרש נדמה לי ב-2013, והבחירה בו היא רק מידע על הקשר שלו גם למורים שמלמדים היום, ובעצם הם הדור שמוביל את השדה בהוראת אומנות, ולהנחיח לדור הזה מי זה האנשים, מי אלה האנשים, זאת אומרת, אנחנו הוא הראשון שנבחר, אבל הסדרה תצא כל שנה, ובכל שנה אנחנו נבחר, זו ועדה שיושבת ובוחרת את האומנים האלה, זה בעצם ללמד אותם שיש ערך ל עשייה אומנותית ולעוצמה שלה, גם בתור ידע וגם בתור, זאת אומרת, ערך מצטבר. אני חושב שיש לזה ערך, ולא, לא, זה, אנחנו לא פועלים גם פה בתוך איזשהו וקום שהוא כאילו בינך ובינך, זאת אומרת, או בינך ובין היצירה שלך. אני חושב שאומנות נטענת כשהיא מתמלאת במשמעויות, כשהיא מתמלאת בהתייחסויות או צניחה, גם אם זו התנגדות, דרך אגב, לא רק, זאת אומרת, ערך חיובי, כן. גם להתנגד למסורת זה ערך בעיניי.
אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר כללית. הספר שאתם תוציאו, הפרס הזה, הוא לא ספר אומן סטנדרטי. אבל אם נדבר רגע על התחום הזה של ספרי אומן בישראל, יש תחושה כאילו בשנים האחרונות יש קצת פריחה של הדבר הזה. נפתחה חנות מיועדת לז'אנר הזה. לאחרונה דיברנו על קטלוג אינטרנטי שמבקש למפות את הספרי אומנות שיצאו בישראל. אני מדבר על... מדברים על עשרות שנים האחרונות, ומצד שני, הרבה פעמים אומנים שיוצא להם ספר, מתארים איך בסופו של דבר הם נשארים עם הרבה מאוד ארגזים בסטודיו. אני בטוח שאתה יודע על מה אני מדבר. איך מונעים מהדבר הזה להתקיים, אפילו במקרה של הספר שאתם עומדים להוציא? איך מונעים מספר האומן להיות איזה מין משהו של מקורבים, של יודעי חן, של, או מהצד השני, להפוך לאיזה מין, לספר שולחן הקפה, שקונים איזה משהו כדי שזה ייראה יפה. איך מונעים מהדבר הזה? כאילו אנחנו רואים התפתחות של התחום הזה בישראל, אבל בעצם עדיין נותרים במקום שלא ברור המקום של זה בציבוריות.
שאלה טובה, אני חושב שבאמת כל אומן מתמודד עם ההשלכות האלה, זאת אומרת, וגם אפשר רגע לשים בסוגריים או בכוכבית איזו מחשבה שבעצם יותר ויותר ויותר אומנים משתמשים בפורמט הזה של ספר כדי בעצם לבטא את גוף העבודה שלהם, כי חסרים פה, בסופו של דבר חסרים פה גם חללים וגם חסרות פה פלטפורמות שמאפשרות לאומנים לפעול בחופש בתוך השדה, או זאת אומרת בעולם, בוא נגיד את זה ככה, ו... לפעמים הספר הוא פתרון, הוא פתרון שגם עולה המון כסף, אבל זאת אומרת, הוא בעצם משמר בתוכו איזושהי, אני יודע מה, איזושהי דרך, או איזשהו מהלך, או איזושהי עשייה וכו'. הסדרה הזאת, אני חושב ש... צריך להגיד כמה דברים, זאת אומרת, זה קודם כל סדרה שהיא צנועה, היא צנועה, ואגב, מי שהצבע אותה זו בוגרת של מחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, יונת איתב, שהיא... יחד איתנו דאגה ליצור אובייקט שהוא קודם כל צנוע. הספר הוא כולו בשחור לבן בפנים, ויש לו עטיפת בד עם הטבעה מזהב, וגם השם של הסדרה שבחרנו.
מחברת הזהב, כן.
כן, זה מרפרר מצד אחד לאיזה פרס אוסקר כאילו יוקרתי, מצד שני זאת מחברת, זה גם מספר משהו על התרבות המקומית. ואני חושב שפה זה ספר של 100 עמודים, זה ספר, זאת אומרת... אולי תכף אני אוכל גם להגיד מה יש בתוכו, כדי להסביר כאילו את כל המחשבה שעומדת מאחוריו. אני חושב שזה ספר שהוא כן נגיש יותר, זאת אומרת, הוא לא ספר שבו אנחנו מפרסמים למשל טקסט, איזשהו טקסט, זאת אומרת, שמדבר בצורה גבוהה ומרוחקת אולי על האומנות, אלא בחרנו בפורמט שיש בו שיחה, וזאת שיחה שמבנהלת בין הדור הנוכחי של האומנים המובילים, במקרה הזה זה איתן בן משה ואילה טוני נבוק, שהם שניהם גם תלמידים של נחום דרך אגב, כן. והם שניהם מרצים מאוד דומיננטיים במחלקה, משוחחים איתו, והשיחה איתו, אני חושב שמי שיקרא אותה, יגלה את נחום באמת בשפתו ובצורת הדיבור שלו, שהיא מאוד מאוד בגובה העיניים, והיא מאוד מאוד ישירה ומאוד מאוד כנה, ומדברת בצורה פתוחה ו... יפה, אני חושב, ומהירה המון המון צדדים, אגב, גם לגבי מה זה הוראת אומנות, זאת אומרת, מדובר בדמות שהיא גם הייתה דומיננטית במחלקה, אבל הוא גם במשך שנים הקים, יחד עם איציק לבנה, את התואר השני, וזה עד היום, נגיד, אחד ממוקדי התרבות, כאילו, האומנותיים, זאת אומרת, אחד ממוסדות האומנות החשובים שפועלים פה. וביחס לשאלה שלך, איך מייצרים את זה, אני אומר, אני חושב שבאמת, הדברים הם קשורים נורא אחד בשני, אני הייתי שמח מאוד שהייתה פה איזושהי תרבות ששמה בראש סדר היום שלה את הרעיונות האלה, של מה זה אומנות, והיא לא תהיה מונגשת לעולם אם לא ינגישו אותה. אבל אני שם את הרגע בצד, ואני רוצה עוד מחשבה שיש לי ביחס לסדרה הזאת, שאני חושב שהיא קשורה לרגע המאוד מאוד קשה ומדכא, שאנחנו נמצאים בו, וזה רגע שבו אנחנו מוחרמים מכל כיוון ומכל עבר, ודווקא בעולם הנוכחי הזה, שאנחנו מסומנים, כאיזו טריטוריה שצריך להדיר ממנה גם תמיכה וגם במה וגם את הרגליים וגם את כל מה שקורה מסביב עם הרגע הנורא הזה שאנחנו נמצאים בו. הספר אמנם היה צריך לתת לפני המלחמה, אבל כמובן שלא צפינו את המאורעות, ולכן הוא יוצא רק בעוד שבועיים. אבל הספר הזה, אני חושב, דווקא ברגע הזה, דווקא ברגע הקשה הזה שבו כל העולם מסמן אותנו בצורה שלילית, או רק שבוע שעבר שמעתי על עוד איזה תוכנית רזידנסי שבה סימנו עלינו איקס ומונים מאומנים. אני כמובן נגד החרמות האלה, אני חושב שהם מטופשים, אני חושב שהם לא מכבדים, אני חושב שהם לא נכונים. זאת אומרת, גם כשעושים את זה במוזיקה, זה נפשע, וזה לא מתאים, וזה לא נכון. זאת אומרת, אסור להחרים אומנות, אומנות היא דבר חשוב, וחשוב שיתבטא. אני חושב שדווקא ברגע הזה, ליצור ספר שמסתכל פנימה, שמסמן בתוכנו את מה שחשוב לנו, אני חושב את האחריות שלנו, שלי בוודאי, אבל שלנו כקהילה של אומנים מקומיים, זאת המשימה שלנו, זאת החובה שלנו, לסמן מה חשוב לנו, ולא להסתכל כל הזמן באיזה מין היסטריה וסכיזופרניה בצורה לגמרי פריפריאלית על המיקרו הגדול, זאת אומרת, איפה אנחנו ביחס אליו אליו.
נכון, כן ולא לחפש את האישורים שלהם גם כל הזמן.
בדיוק, וגם לא לחפש את האישורים.
אז ב-15 לרביעי זה יקרה, נחום טבת יקבל את אותה ההוקרה שלכם בצלל, מחברת הזהב. יוסף קריספל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אני מודה לכם.
תודה רבה,
להתראות.
אנחנו עם סטטוס ספרותי,
נכון,
לסיום.
נכון, כן. אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי של ספריית בית אריאלה בתל אביב. שם מזכירים לנו שב-30 במרץ מלאה שנה למותו של המשורר מאיר ויזלטיר. מדהים, שכבר שנה. הם מצטטים מתוך דברים שהוא כתב, ויזלטיר, לעורך שלו, פרופסור מנחם פרי. כתב לו כך. החלטתי לשלוח אליך את הספר במצבו הלא לגמרי גמור, למקרה שיערה לי משהו בלתי צפוי ויצא מכלל פעולה. במצבי הנוכחי אין להתעלם מאפשרות כזו. אם יחיה ותושש, עוד אלוש את הספר, ואם לא, יצא כפי שהוא. אני מקווה כמובן שזה לא יקרה ושישלים את עריכת הספר, גימורו ועיצובו. בינתיים תוכל להלעל בו להנעתך ולהכיר את ויזלטיר המאוחר. אני מרבה הצער.
הוא יצא מכלל פעולה, כפי שהוא מגדיר את זה.
יצא מכלל פעולה, הוא לא זכה להשלים את תחנת הספר לדפוס, הם כותבים לנו, ימים אחרים אחרי שהוא כתב את המכתב הזה, הוא נפטר. הספר קעקועים מאוחרים, יש בו 130 שירים בשבעה שערים, וזה בעצם המילים האחרונות שהוא כתב לקראת סוף חייו, והם גם כותבים לנו שהספר ראה אור בספרייה החדשה לשירה, בתאריך האומלל, 8 באוקטובר 2023.
כן.
אז השבוע הם יקיימו לזכרו של ויזלטיר לרגל שנה למותו, השקה מאוחרת לספר הזה, קעקועים מאוחרים. זה קורה ביום חמישי הקרוב, 4 בחודש, 7:30 בספריית בית אריאלה.
נכון. גם פרופסור רחל אליאור כתבה סטטוס בעניין הזה, שבו היא צמידה שני שירים של ויזלטיר. אז נקרא אחד?
כן, מתח.
הערה, קוראים לו. אוקיי, הערה. אני קבור מתחת לטילי טילים של תולדות חיי. שם אני נושם, נשימה קצובה וברה. שם אני נותן מתנות לכל הבא. שם אני שר בקול חזק וחם. שם אני פשוט כלחם. אבל תולדות חיי הסבוכים כורכים אותי בתכריכי חוכים, וגושי אדמה וחצץ חוצצים ביני ובין עולם האנשים ופשטותם הכאובה. ובאים אנשים כארכיאולוגים חובבים ונועצים במעדר ומלקטים קצת חרסים, ולא מקנן בליבם החשד, כי מתחת לתל אני חי מוחלט, וכי החרסים הם רק חרסים, ואינם מספרים, אלא קצת מעשים לאים מתולדות חיי.
זה סימן לנו איך לקרוא את השירים שלו נכון. עכשיו. שלא נתבלבל ולא נשכח שמתחת לכל זה משהו חי ונושם. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, נגיד תודה ללי צדוק על ההפקה, לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.